שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב פרשיות, מטות מסעי, אלא פרשיות המסיימות את ספר במדבר, חומש הפקודים כמו שקראו לו חז"ל, ובאמת ראינו שיש בו שתי פקידות, שני מפקדים, הראשון בפרשת במדבר ועמדנו עליו, השני בפרשה הקודמת, בפרשת פנחס. חיברנו את כל הנושא הזה לידיעה של אמת, שרחבנו עליה בפרשה הקודמת, בפרשת פנחס, וזה קשור גם להבדל בין בלעם, בעל ידיעת הכזב, לבין משה רבנו, שעל זה עמדנו בפרשת בלק. ובאמת, יוסף אומר לבני ישראל, אומר להם, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. זה פסוק בספר שמות, פרק י"ג, פסוק י"ט, ושתי פקידות הן, ובאמת שתי הפקידות האלה מופיעות בחומש היקר שלנו, הפקידה של פרשת במדבר והפקידה הקודמת. דרך הדבר הזה הבנו שיש, יכול להיות חיבור של כזב עם ריבונו של עולם, ואז יהיה לנו עגל, והכפרה על זה הייתה במועדות, אלה אלוהיך ישראל, לעומת אלה הם מועדיי. ויכול להיות חיבור של כזב עם בן או בת הזוג, מה שמתבטא בנהירה של בני ישראל אחר בנות מואב, ועל כך פנחס מקבל ברית שלום. ויכול להיות חיבור של כזב בין בני ישראל לבין ארץ ישראל, מה שהתבטא בחטא המרגלים. והתשובה לכך הייתה בעמידתן האיתנה של בנות צלופחד באותו הערב בשם כל הקול הנשי ובקשתן לקבל נחלה בארץ ישראל. ראינו שאותו כוח נשי הוא נכון ביחס לכל שלושת הדברים האלה, גם ביחס לקשר אמיתי ולא של כזב עם בן ובת הזוג. לפיכך נשות ישראל לא חטאו עם בני מואב כמו שחטאו גברי ישראל עם בנות מואב, וכן ביחס לריבונו של עולם, מה שלא חטאו הנשים בעגל. השבוע אולי נמשיך להעמיק טיפה את הנקודה הזאת דרך פירוש ממש נהדר של הנציב. הנציב הוא רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, שכולם קוראים לו הנציב מוולוז'ין, נולד לפני קצת יותר מ-200 שנה, והיה ראש ישיבת וולוז'ין, אחד מגדולי התורה באירופה. והוא כתב פירוש מדהים על התורה שנקרא עמק דבר. ובסוף, ממש בסוף סוף החומש, שוב פעם בהקשר של בנות צלופחד, חוזרים, הקדוש ברוך הוא מצווה ואומר בפרק למדוו, פסוק זין, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כלומר לא מעבירים משבט לשבט, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. מופיע בעצם ציווי של כל אדם לדבוק בנחלת מטה אבותיו, כלומר במקום המיועד לו בארץ ישראל. וכאן כבר יש ביטוי מאוד מיוחד של התורה, שכן התורה משתמשת בביטוי לדבוק רק ביחס לשני עניינים נוספים. העניין הראשון הוא שכולם מכירים את הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הנושא השני זה ריבונו של עולם שאנחנו מצווים לדבקה בו, וזה פסוק אחד מתוך פסוקים רבים שבהם אנחנו מצווים להידבק, ובו תדבקון ועוד ועוד פסוקים. ופתאום פה, גם ביחס לארץ ישראל, יש לנו ציווי של דבקות. וכאן ראוי לברר מהי המילה דבקות, שכן במיוחד עכשיו בעידן ההדבקות של כל מיני נגיפים, אז הדמיון שלנו, כשאנחנו מציירים את המילה דבקות, זה דומה מאוד למילה דביקות, כלומר זה נדבק בי. הנה, הייתי קרוב למישהו ונדבקתי ממנו במשהו. ואילו המילה דבקות בתורה היא מילה אחרת לגמרי, בואו נקרא יחד בעזרת השם את פירוש הנציב. כותב הנציב כך, ידבקו, כן, איש בנחלת מתי אבותיו ידבקו בני ישראל. כותב הנציב, לא כמו נחלה שבחוץ לארץ, שאין האדם מדובק לנחלתו, אלא קרוב לה. קודם כל יש פה בום אמיתי. נחלה שבחוץ לארץ, אנחנו לא דבוקים בה, אלא קרובים אליה. כלומר, להיות קרוב למשהו, זה הפך המילה דבקות. תמיד אנחנו מפרשים שדבקות זה מלשון קרבה, אבל שימו לב, בפרשות הקודמות, ביחס לבנות מדיין, משתמשת התורה במילה היצמדות, הנצמדים לבעל פאור. זאת אומרת, קרבה פיזית מתארת התורה במילה היצמדות. אתם נצמדתם לבעל פאור, לעבודה זרה. זאת היא היצמדות פיזית חיצונית. אבל אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. זאת אומרת, בהשם אנחנו נדבקים, יש פה משהו אחר, זה לא קרבה פיזית, הרי ממילא אין לקדוש ברוך הוא גוף, נכון? אז זה לא קרבה פיזית, זה מה שאומר הנציב, גם ביחס לארץ ישראל פה מברר לנו את המושג דבקות. בחוץ לארץ אין דבקות, מה המקסימום שיש פה? קרבה. קרבה או בלשון של התורה, היצמדות. אבל אומר הנציב, בארץ ישראל, איש בנחלת אבותיו ידבקו בני ישראל. מה זאת אומרת? מסביר, כי כך עלה במחשבה. מביא את הפסוק, עמד וימודד ארץ, שזה פסוק בפרק ג' פסוק ו' בספר חבקוק, אותו מביא הנציב, ואומר, כי כך עלה במחשבה לפני ריבונו של עולם, כן? עמד וימודד ארץ, הוא מדד את כל הארצות, ומצא את ארץ ישראל כמתאימה להיות נחלה הזאת הספציפית לאותו האיש וזרעו. כלומר, יש איזו מכוונות מקדמית, איזו התאמה, עוד לפני שהאדם נולד אפילו במחשבה, הוא עוד לא נולד בפועל. יש לו כבר נחלה שהיא מיוחדת לו, היא מתאימה לו. זאת היא דבקות, קשר פנימי. הקשר הפנימי הזה, כשאותו אדם ייוולד, הוא יוכל גם להוציא אותו אל הפועל. אבל גם עוד לפני שהוא נולד זה כבר שייך לו. יש לו קשר לדבר הזה. אומר רבי יהודה הלוי בשירו המפורסם ליבי במזרח, אומר ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, כלומר הלב שלי איפה הוא? במזרח, כן? אם אתה נמצא בספרד, אז אתה נמצא מערבית לארץ ישראל, והלב שלה הוא אומר במזרח, בארץ ישראל. מה הקשר? איך הלב שלך שם? למה? כי יש לו דבקות. הדבקות מתבטאת כאשר יש מרחק. ובכל זאת אני קשור... זה מראה על קשר פנימי, לא רק על הצמדות, לא על קרבה פיזית, לא רק על דביקות. כמובן שזה הדבר הפנימי גם בין בני זוג. אומרים חכמים במסכת סוטה, בדף בית עמוד א', אמר רב יהודה מערב 40 יום, קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. כן, וגם שדה פלוני לפלוני, כמו שאמרנו עכשיו ביחס לארץ ישראל, אבל גם ביחס לבני זוג, יש איזה חיבור מקדים, עוד אפילו לפני שנולדת, לפני שנוצרת, לפני שההורים שלך חשבו עליך או עלייך. זוהי דבקות, זאת אומרת, זה הוצאה אל הפועל של חיבור פנימי שקיים. זה שאני יכול לדבר עכשיו ואתן או אתם מבינות או מבינים כי יש לנו רמה מסוימת של חיבור שכבר קיים, אנחנו הולכים ומוציאים אותו אל הפועל, וכל שכן זה גם ככה ביחס לריבונו של עולם שיש לנו מצווה לדבוק בו, הרי ממילא אין לו גוף. אם ככה אין לנו איך להיצמד אליו, מה אנחנו יכולים להיצמד אליו? אנחנו יכולים לדבוק בו, נשמתנו שחוצבה מתחת כיסא הכבוד, יש לה קשר פנימי אליו, אל הנהגותיו, ודרך זה אנחנו יכולים לדבוק. כלומר, מתי מתחילה הדבקות? זו נקודה ממש חשובה ועצומה. מתי מתחילה הדבקות? כשאנחנו מתרחקים מההיצמדות הפיזית. כשהקדוש ברוך הוא בועט אותנו, כן, וסלחו לי על הביטוי החריף, בועט אותנו, את נשמתנו מתחת כיסא הכבוד, אז זה הזמן שהדבקות מתחילה להתבטא, כי אין יותר את ההיצמדות. מתי מתחילה דבקות להיבנות בין איש ובין אשתו? כאשר יש מתחים, שיש מתחים או חוסר שוויון או חוסר הסכמה, זה לא בעיה בזוגיות שחייבים לפתור. זאת היא המהות של הזוגיות, יש לנו קשר פנימי למרות השונות. תזכרו בכל מה שדיברנו גם על אחדות ואחידות, אין לנו עניין שתהיה פה אחידות, אלא אחדות. דווקא זה שהמסוגלות של השונות היא זאת שמעידה שיש לי אמון בקשר, עד כדי כך שהוא יכול להכיל את זה שאני רוצה כך, למרות שאתה רוצה אחרת. זאת היא הבעת אמון בקשר. צריך להכניס את התפיסה ואת ההבנה הזאת לתוך קשרים בין אישיים. צריך להבין שאני עומד בעיניים עצומות ומנסה למשוך בזקן של ריבונו של עולם בזמן התפילה, מתנדנד בכל כוחי. אני מנסה אולי להיצמד אליו, אבל זה עושים לעבודה זרה, לא ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מדובר בדבקות. דבקות זה למשהו שיש לו ערך עצמי גם כן. אי אפשר למשול עליו. אמרנו את זה שהקדושה אי אפשר למשול עליה. תזכרו בכל מה שדיברנו בסוף ספר ויקרא. כל ספר ויקרא מורה לנו. אי אפשר לשלוט על הקדושה. יש לה תנועה עצמית. וכך כמובן זה ריבונו של עולם. הוא המקור של הקדושה. וכך כמובן יש לה אדם שמולי. אי אפשר לשלוט עליו. הוא קדוש. אני יכול להיות דבק בו, אי אפשר להיצמד אליו, לנחס אותו אליי. וכך הוא בפרשתנו, גם ביחס לארץ ישראל. אנחנו היינו דבוקים 2000 שנה בדבר הזה שנקרא ארץ ישראל, אף על פי שלא היינו צמודים אליה ולא קרובים אליה. וכעת שאנחנו קרובים אליה, לא להפוך את היוצרות, לפעמים גם בזוגיות זה ככה, הנה התחתנתי פתאום, אני מתחיל להרגיש שזה שייך לי. מתחילה להרגיש בעלות ולא היא. השייכות היא פנימית. והשייכות במובן הזה גם לארץ ישראל היא שייכות פנימית. זה שאנחנו קרובים אליה וצמודים אליה לא נותן לנו בעלות. זה שאנחנו עובדים בה ועודרים בה. זה לא אומר שיש לנו בעלות במובן הזה שהמהות הזאת קנויה לנו. יש לנו שידוך עם זה, יש לנו זיווג עם זה, אנחנו מתרבים מזה ומתקיימים מזה ומתפתחים מזה, וגם ארץ ישראל עצמה זה קורה לה, כי כתוצאה מכל זוגיות טובה, יש התפתחות לשני הצדדים. המושג הזה מושג מאוד מאוד עמוק וחשוב ביהדות, כיוון שמשתמשים בו הרבה בצורה מוטעת, חשבתי שיהיה נכון להביא אותו, כמובן שיש עוד המון 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 מה להעמיק, אבל אלו הם ראשי פרקים לשלושת הדברים שאנחנו מצווים להידבק בהם ולא להיצמד לריבונו של עולם, לבני ובנות זוגנו ולארץ ישראל. שבת שלום ומבורך לכולנו.